לשיעור הזה אנחנו צריכים תנ״ך ודף מלווה. אז אני מקווה שעל שולחנכם יש גם את התנ״ך וגם את הדף המלווה. השיעור הזה מיועד לאוהבי פרשנות צפון צרפת בימי הביניים, כי בכל השיעור כולו נעסוק אך ורק בפרשני צפון צרפת בימי הביניים. אם כי נשלב בזה גם איזשהו היבט ספרותי מסוים. דנו בשיעור נשלב בין תורת הפרשנות הצרפתית, רש"י ותלמידיו, אסכולת צפון צרפת מה שנקרא, לבין איזשהו אמצעי ספרותי מסוים שלדעתי קיים באותם פרשנים שהקדימו את זמנם וחשפו אותו עוד לפני שאלינו הגיע העיקרון הזה בדורות המודרניים. נקדים ונאמר שפרשני הפשט בצפון צרפת מחויבים למה שנקרא פירוש המקרא מתוך עצמו. אני לא כולל כאן את רש"י בעניין, אבל את תלמידיו. תלמידיו זה רבי יוסף קרא, זה רשב"ם, זה בצורה חלקית רבי יוסף בכור שור, זה בצורה מלאה רבי אליעזר בלגנצי, אל ארבעת הגיבורים שלנו בשיעור הזה, אל ארבעת הפרשנים שבאים לעסוק בשיעור הזה, וכולם משתדלים לפרש את המקרא מתוך עצמו. פירושו של דבר, אם יש קשיים, אם יש בעיות במקרא, הם לא יעזרו בנתונים חיצוניים. מה זה נתונים חיצוניים? זה מדרשי חז"ל, לדוגמה. רש"י לא יימנע מלהיעזר במדרשי חז"ל כדי לפתור קשיים בעיות במקרא, אבל תלמידיו שהיו יותר קיצוניים ממנו בדרך הפשט, וזה דרך הטבע שהרב הגדול הראשון פורץ את הדרך והתלמידים הולכים צעד שניים קדימה. אז תלמידיו, רבי יוסף קרא, רשב"ם, רבי אליעזר בלגנצי שזכרתי קודם, כבר לא נעזרים בנתונים חיצוניים, אלא משתדלים להיעזר אך ורק בטקסט המקראי כדי לפתור קשיים מקראיים. נראה בבקשה במקור מספר 1 את הצהרתו של רבי יוסף קרא, שהוא מחשובי הפרשנים באסכולה, והוא אומר את זה בכמה מקומות, אבל כאן זה דוגמה אחת, בספר שמואל א', כך הוא כותב, כשנכתבה הנבואה, הנבואה מבחינתו זה כל התנ״ך כולו, זה לא רק ספר הנביאים, כשנכתבה הנבואה, שלמה נכתבה, עם פתרונה וכל הצורך. דהיינו, במילים אחרות, אתה יכול למצוא פתרונות לכל הקשיים בתוך הנבואה עצמה, בתוך התנ״ך עצמו. שלא ייקשלו בדורות הבאים, וממקומו אין חסר כלום. אין צורך בשום עזר חיצוני כדי לפרש את המקרא. ואין צורך להביא ראיה ממקום אחר, ולא מדרש. הנה כאן הוא מתפלמס בצורה סמויה עם רש"י, בוודאי עם חז"ל. כדי לפתור קשיים בתוך המקרא, אין צורך לא מקום אחר ולא במדרש. כי תורה תמימה ניתנה, תמימה נכתבה, ולא תתחסר כל בה. כל קושי שיש לך בתנ״ך, בבקשה תפתור בתוך התנ״ך עצמו. אל תעזר באמצעים חיצוניים. אז מה המטרה של חז"ל? הוא מדרש חכמינו כדי להגדיל תורה ויאדיר. זה משפט מאוד מעניין שלא נדבר עליו עכשיו. בכל מקרה רבי יוסף קרא כאן מייצג את הגישה שאומרת שצריך לפתור כל קושי בתוך המקרא, מתוך עצמו ולא באמצעים חיצוניים. וזה ישפיע על פרשנותם. כאשר יש לפרשני הפשט בצפון צרפת איזשהו קושי, איזשהו בעיה, הם מחפשים וחופרים ומחטטים בתוך התנ״ך עצמו, עד שנמצא פתרון בתוך התנ״ך. לדעתם, התנ״ך, כמו שכתוב כאן, שלם. תורה תמימה ניתנה, תמימה נכתבה. אין צורך בשום עזר חיצוני. זוהי הכותרת הראשונה לשיעור שלנו, צריך להפנים את זה, מכיוון שזה הבסיס למה שנראה בעזרת השם בהמשך השיעור. נקודה שנייה שאני רוצה להקדים, הקדמה שנייה שאני רוצה להקדים, זה להסביר מה זה הבטה לאחור. הסיפור המקראי בדרך כלל מחויב לתיאור כרונולוגי של האירועים. ספר בראשית מתחיל עם הבריאה, ואחרי זה יש לנו את נוח, ואחרי זה את האבות, ואחרי זה את הבנים, ואחרי זה את מצרים, ואחרי זה את כניסה לארץ, ואחרי זה שופטים, ואחרי זה מלכים, ואחרי זה יציאה מהארץ, אחרי זה עוד פעם כניסה לארץ. דיין יש כאן איזשהו זרם היסטורי כרונולוגי. התורה מחויבת לסדר כרונולוגי פחות או יותר. זה נכון לגבי רוב הספרים העתיקים. בספרות מודרנית זה לא תמיד ככה, כן? לפעמים קופצים קדימה ואחורה. אבל בספרות הקלאסית, בוודאי בתנ"ך, יש סדר כרונולוגי של האירועים. עם זאת, בלא מעט מקרים, המקרא, הסיפור המקראי, סוטה מהסדר הכרונולוגי ומאחר את המוקדם. ואת זה אפשר להלק לשתי קבוצות מרכזיות. יש מקרים שתוך כדי הסיפור, אני נמצא במה שנקרא הווה הסיפורי, פתאום נחשף אירוע מהעבר. בואו נראה דוגמה אחת מיני רבות, בספר שופטים בפרק י', הנה כאן נפתח את התנ"ך לראשונה, יש לנו את סיפורו של יפתח. והסיפור של יפתח, כמו שאר הסיפורים, סופר בסדר כרונולוגי. וקדוש ברוך הוא אומר מה שאומר, פרק י' פסוק י' ז', ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, שופטים פרק י' פסוק י' ז', ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה, ויאמרו עם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל ללחם בבני עמון, יהיה לראש לחוש וגלעד, זהו ההווה הסיפורי. וההמשך של ההווה הסיפורי זה פרק י' פסוק ד', ואם ימים, יש כאן אפילו מה שנקרא חזרה מקשרת, וילחמו בני עמון עם ישראל. ובין לבין, בין סוף פרק י' לבין פרק י' פסוק ד', יש איזה מאמר מוסגר קצר, שלושה פסוקים, שמקפיץ אותנו אחורה בזמן. ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, ויולד גלעד את יפתח. ברור שיפתח לא נולד עכשיו, הוא נולד לפני 20, 30, 40 שנה. אבל המקרא עושה רגע אחד פוס, עושה רגע הפסקה בהווה הסיפורי, ומחזיר אותי אחורה בזמן. הוא קוטע את הרצף הכרונולוגי. ותלד אשת גלעד לו בנים, וגדלו בנשיו וגדלו תפתח. כל זה קרה בעבר הסיפורי. אני לא הוכיח את זה עכשיו, אבל זה די ברור. אז זה סוג אחד של מה שנקרא פגיעה ברצף הכרונולוגי, כאשר תוך כדי ההווה הסיפורי, תוך כדי תנועת הסיפור, עושים רגע אחד הפסקה, קופצים רגע אחורה לתוך מכונת זמן, חוזרים אחורה בזמן, משלימים כמה פרטים וחוזרים להווה הסיפורי. זה סוג אחד של פגיעה ברצף הכרונולוגי. יש סוג אחר של פגיעה ברצף הכרונולוגי, כאשר יש לי סיפור שנמצא בהווה הסיפורי והוא מסתיים, הוא נגמר, גמרנו, אבל פתאום, אחרי כמה פרקים, לאחר איזשהו זמן, חוזרים אחורה ומוסיפים לאיזשהו נתון שלא היה ידוע. דוגמה קלאסית, דוגמה מפורסמת מאוד, מספר בראשית. בפרק למדזיין יש לנו את סיפור מכירת יוסף. סיפור מאוד מאוד דרמטי כזכור לכולנו. והאחים עושים ככה, ואומרים ככה, ומדברים ככה. ואנחנו לא יודעים מה הייתה תגובתו של יוסף. כאשר תופסים אותו האחים וזורקים אותו לבור, מה הוא הגיב? יש איזו הרגשה, אולי הוא היה בשוק, הוא היה בהלם. אולי נעתקו מילים מפיו, ואולי בכוונת תחילה הוא מקבל על עצמו את הדין, הוא יודע שזה מגיע לו. דיינו, מי שלומד את פרק ל"ז, גומר את הסיפור, גומר את פרק ל"ז, גומר את סיפור המכירה, גומר את ההווה הסיפורי, ואיננו יודע מה תגובתו של יוסף. ואנחנו צריכים לחכות בסבלנות חמישה פרקים, עד שנגיע לפרק מ"ב, בפסוק כ"א, ושם כתוב, ויאמרו איש אל אחיו, פרק מ"ב פסוק כ"א, ויאמרו איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו הלכינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו. דיינו יוסף לא שתק ולא היה בשוק ולא היה בהלם ולא קיבל עצמו את הדין. הוא התחנן. אבל זה מתגלה רק רטרואקטיבית יותר מאוחר. גם זו פגיעה ברצף הסיפורי. עכשיו הרמב"ן כבר מעיר על זה והרמב"ן שואל אז למה זה לא סופר בזמנו וגם נחמה ליבוביץ' לא נותן בזה עכשיו. רק רציתי להציג את התופעה. התופעה הזאת נקראת, התופעה השנייה נקראת הבטה לאחור. למה זה הבטה לאחור? מכיוון שאני מגיע כאן לפרק מ"ב ומביט אחורה לפרק ל"ז ונחשף לנתונים שלא היו ידועים. ונתונים אלה לפעמים יכולים לשפוך אור חדש על כל הסיפור. אם הייתי לומד את פרק ל"ז לבדו, הייתי מגיע לתוצאות מסוימות לגבי תגובתו של יוסף. הנה אני מגיע לפרק מ"ב ופתאום אני נחשף לנתון חדש ששופר אור חדש על כל הסיפור כולו. זה תרגיל יפה מאוד שהמספר המקרי עושה מדי פעם, שהוא מוסיף איזשהו נתון מאוחר לזמן כדי לשפוך אור חדש, וזה דבר שחוקרי המקרא המודרניים בהיבטים הספרותיים בהחלט בדקו אותו. ואני רוצה להראות לכם שעוד לפני 800 ו-900 שנה כבר פרשנינו הגדולים בצפון צרפת היו מודעים לתופעה הזאת וחשפו אותה בעצמם. אנחנו נעשה את זה לא בסדר כרונולוגי של הפרשנים, מסיבות מסוימות דידקטיות שיובהרו בהמשך. אני מקווה שעד עכשיו דברים ברורים. אני רוצה להבהיר איזשהו נקודה, אנחנו אנשי אקדמיה רוצים הגדרות ברורות כדי שאפשר יהיה לעבוד, לא רוצים לעבוד באוויר. אז אני עכשיו אציג לפניכם במקור מספר 2 את ההגדרה המדויקת לפי דעתי להבטה לאחור כפי שמשתמשים בה פרשני צפון צרפת בימי הביניים. וכך כתוב במקור מספר 2, הכותרת היא מאפיינים, כולם בסדר, אם מישהו יצא לדרך. מאפיינים לאיתור הבטה לאחור בפרשני המקרא, יש כאן שלושה תנאים, שלושה קריטריונים שחייבים להיות מתקיימים, כדי שבאמת הפירוש של הפרשן יהיה הבטה לאחור. הדבר הראשון צריך להיות פסוק מוקדם קשה. דיינו איזשהו פסוק שיש בו קושי. זה לא קושי שאני מעלה אותו, זה קושי שהפרשן מעלה אותו. זה לא משנה מה אני חושב. רשב"ם או רבי יוסף קרא חושבים שהפסוק קשה. נתון מספר 2, עוד ב', נתון עובדתי חדש שלא היה ידוע קודם לכן, נחשף בפסוק מאוחר. אנחנו מגיעים, מתקדמים כמה פסוקים או כמה פרקים, פתאום נחשף נתון חדש שלא ידענו אותו קודם. ג', הנתון החדש שופך אור על האירועים או על הפרטים שתוארו ופותר את הבעיה. דיינו, כדי שיתקיים לי באמת העיקרון של הבטל אחור, צריך את שלושת התנאים כולם. פסוק שלפי דעת הפרשן הוא קשה, אני נשאר בקושי, אני צריך להיות בסבלנות כמה פסוקים, כמה פרקים, אני באמת מתקשה. אני מגיע לפסוק מאוחר יותר, שמוסיף נתון חדש שלא היה ידוע, הנתון החדש פותר את הקושי. כאן אתם רואים דרך אגב את מה שראינו במקום מספר 1, כיצד פרשנינו משתדלים לפתור קשיים בעזרת המקרא עצמו. הפרשן מוכן להתאפק בסבלנות עם הקושי שיש לו בפסוק המוקדם, עד שיגיע לפסוק המאוחר ויפתור את הקושי. הוא לא מוכן לעזר בשום חזר, לא נתון חיצוני, כדי לפתור קשיים. לדעתו, כל הקשיים ייפתרו לבסוף בתוך המקרא עצמו. אז הכיוון הוא פסוק מוקדם קשה, פסוק מאוחר נתון חדש, הפסוק המאוחר פותר את הקושי בפסוק המוקדם. כאן בסוגריים אני חייב להזכיר תופעה ספרותית אחרת, שגם היא הייתה מוכרת על ידי פרשני צפון צרפת, אבל אסור להתבלבל בינה לבין מה שאמרנו כאן. יש מה שנקרא עקרון ההקדמה, שהוא עיקרון שמאוד אהוב על פרשני ימי הביניים, בצפון צרפת בעיקר, לא על רש"י, אבל כן על רבי יוסף קרא, כן על רשב"ם, כן על רבי יוסף בכור שור, כן על רבי עזר בלגנצי, כל הרביעייה שהזכרתי קודם. מהו עקרון הקדמה? חלקכם אולי מכיר, אני בכל אופן אגיד. עקרון הקדמה גם הוא ממלא שלושה תנאים. דבר ראשון, יש פסוק מוקדם, אבל מיותר, לא קשה. בניגוד למה שכתבתי כאן במקום מספר 2, שהפסוק המוקדם קשה, עוד כנראה דוגמה כדי לסבר את האוזן, הפסוק המוקדם הוא מיותר. ואז בהמשך יש פסוק מאוחר יותר שהוא קשה, והקושי נפתר בעזרת הפסוק המוקדם. לא יודע אם מישהו הבין אותי, הכיוון הוא בדיוק הפוך. אני אתן דוגמה. אני מורה גרוע, אבל כל מורה טוב יש לו דוגמה בכיס, נכון? לשלוף. אז הדוגמה הקלאסית היא ספר בראשית, פרק ט'. בואו תציצו בבקשה בספר בראשית, פרק ט', פסוק י"ח. ושם כתוב כך, ספר בראשית, פרק ט', פסוק י' ח'. ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת. עד כאן הכל בסדר. וחם הוא אבי חנען. עכשיו המילים וחם הוא אבי חנען נראות מיותרות. לא כתוב לי כאן ששם הוא אבי ישראל, ולא כתוב שיפת הוא אבי יוון. למה צריך להזכיר דווקא את כנען בנו של חם? זה נראה מיותר. אני בבעיה, אבל אני סבלן כי אנחנו חושבים שהמקרא מפרש את עצמו. אז אני מתקדם ומתקדם ומתקדם, ומגיע לפסוק כ"ה. ויהי כצנוח מיינו, כולם זוכים עקר בדרך, נכון? ויהי כצנוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ויאמר ארור. עכשיו אני מתעלם מהפסוק המוקדם. אני לא מכיר את הפסוק המוקדם. ארור כנען. יש לי כאן קושי. מי זה כנען? לא מכיר את כנען. למה מקיילים את כנען? זה לא שם ולא חם ולא יפת. אז הנה יש לי פסוק מוקדם מיותר, פסוק מאוחר קשה, אלמלא הפסוק המוקדם, הקושי נפטר בעזרת הפסוק המוקדם. אם תסתכלו גר אחד עליי, זה פסוק מוקדם, זה פסוק מאוחר, אפשר גם על הלוח. אפשר על הלוח. לא. מבינים, יופי. פסוק מוקדם, זה נורא, כן? פסוק מוקדם, פסוק מאוחר. בעקרון הקדמה, הפסוק המוקדם פותר את הקושי בפסוק המאוחר. בעקרון הבטל האחור שעליו אני מדבר בשיעור הזה, הכיוון הוא הפוך. הפסוק המאוחר פותר את הקושי בפסוק המוקדם. מי שהבין טוב, מי שלא הבין, לא כל כך משנה, רק כדי לבאר את ההבדל בין הנוסחים השונים. אנחנו מתמקדים בעיקרון של הבטל לאחור. מי שלא הבין את ההקדמה, אפשר לשים בצד, זה בכלל לא קריטי לי. הבטל לאחור, מה אמרנו? פסוק מוקדם קשה. נתון עובדתי חדש מתווסף מאוחר יותר, לכן זה הבטל לאחור, ופותר את הקושי. בואו נראה דוגמה. ספר בראשית, פרק א', פסוק ז', ואני מתחיל עם הרשב"ם. רשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, חי בערך בין השנים 1080 עד 1160. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל יודעים על הבערך, בעיקר בעיר רדום, וכתב פירושים כנראה לכל התנ״ך, חלק קטן נשאר בידינו, לא את הכל צערינו הרב. ואנחנו עכשיו בספר בראשית בפרק כף, ושם מסופר על אברהם שמגיע לגרר, ואבימלך לוקח אותה. ואנחנו מגיעים לפסוק, אומר לו הקדוש ברוך הוא פסוק ו', והם מלבלים בחלום, אני יודע שאתה לא בכוונה, פסוק ז', ואתה, אתם איתי ספר בראשית פרק כף פסוק ז', ואתה השב אשת האיש כי נביא הוא. ויתפלל בעדך וחיה. ומנחם ישיב דה כי מות תמות, אתה וכל אשר לך. עכשיו אתם זוכרים את הקריטריון הראשון, הפסוק המוקדם צריך להיות קשה, יש כאן קושי בפסוק הזה. אנחנו לא נעשה כאן דיאלוג, בשיעור רגיל אני כאן נותן עכשיו פינג פונג, תוך דקה וחצי אתם עולים על זה, אבל אני אגיד לכם כבר מראש מה מטריד את רשבם ולא רק את רשבם. יש כאן חוסר התאמה במשוואה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? השב את האיש, אשת האיש סליחה, והתפלל בעדך ואז תחיה. ואם אינך משיב, אתה תמות. עכשיו יש כאן פרט אחד מיותר. היה מספיק להגיד, השב את האיש ואז תחיה, ואם אינך משיב, אתה מת. מה מיותר כאן? למה צריך להתפלל בעדך? תשיב, תחיה. לא תשיב, תמות. כן, פעם ביבי אמר, יתנו, זוכרים? פעם לפני בהיסטוריה, כן? יתנו, יקבלו, לא יתנו, זה משוואה מלאה. השב, תחיה, לא תשיב, לא תחיה. למה צריך להתפלל בעדך? זה קושיה טובה. בפרשני המקרא כולם התלבטו בזה, והרשב"ם הוא היחיד שענה את התשובה הנכונה. אני כאן שופט, כן? זה לא בסדר. אבל דעתי כאן הרשב"ם הוא היחיד שענה את התשובה. בואו נראה את הרשב"ם, מקום מספר 3. אומר הרשב"ם, והתפלל בעדך, שהרי היה צריך רחמים, ככתוב לפנינו, כי עצור עצר השם. הרשב"ם מפנה אותנו לפסוק מאוחר יותר, שמוסיף נתון שלא היה ידוע, מאוד מפתיע. אם נציץ בסוף הפרשה בספר בראשית פרק כ' פסוק י"ז כתוב והתפלל אברהם אל האלוהים והרפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמותיו וילדו כי עצור עצר השם בעד כל רחם. הופה, לא ידענו את זה כל הסיפור. זה שופר אור חדש על כל האירוע כולו. עד שהגענו לפסוק י"ז בכלל לא ידענו בקריאה ראשונה שאבימלך כאן חולה באיזושהי מחלה מסתורית. וכל רחם לב את אבימלך עכשיו עצור. זהו, תסתכלו במקום מספר 2, עוד ב', נתון עובדתי חדש שלא היה ידוע קודם לכן, נכון? לא ידעתי את זה. אומר הרשב"ם, הנתון החדש שופך אור על כל האירועים ופותר את הקושי. אם אתה משיב, אתה חי. אם אתה לא משיב, אתה מת. אבל יש כאן פרט נוסף, לא מספיק לחיות, צריך לחיות גם כן בבריאות. ואבימלך רוצה לחיות לא מתוך מחלה, ולכן צריך והתפלל בעדך. זה מה שאומר, זה מה שאומר הרשב"א, מקום מספר 3, התפלל בעדך, שהרי הצורך רחמים, ככתוב לפנינו כי עצור עצר השם. רשב"א אומר, באמת הפרט הזה שהתפלל בעדך נראה קשה, עד שתגיע לפסוק האחרון של הפרשה, ואז תבין למה צריך גם כן תפילה, ולא מספיק רק להשיב את אשת האיש. יסלחו לי השואלים, אבל על פי ההנחיות שיש לנו כאן מהנהלה, שאלות בחמש דקות האחרונות של השיעור. אם מקובל אליכם, בסדר? אלא אם כן מישהו ממש לא יכול להתאפק בשום אופן. אז הנה ראינו כאן שרשב"ם מצביע על נתון מאוחר שפותר קושי. זה בדיוק עונה על קריטריון של עקרון ההבטה. רגע, יעקובס, בסדר? מצאת פעם אחת, אז מה? מצאתי את זה בהרבה פירושים של רשב"ם. אנחנו כאן נדגים רק שניים שלושה, אבל כתבתי איזה מאמר והראיתי כיצד רשב"ם בצורה שיטתית עושה את זה עם משפטים, עם ביטויים חוזרים ונשנים, ולכן אני בזהירות רוצה להציע שרשב"ם עשה את זה בצורה שיטתית מתוך מודעות ולא רק במקרה. בואו נראה דוגמה נוספת. ספר כ"ד, נתקדם קצת קדימה. בראשית פרק כ"ד, סיפור עבד אברהם שנשלח להביא אישה ליצחק. ובין השאר כתוב שם, בואו נראה פסוק י', ספר בראשית פרק כ"ד, פסוק י', ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו. ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. ולדעת רשב"ם הפסוק הזה קשה. עוד פעם, לא משנה מה דעתנו, אנחנו לומדים את הפרשנים. לדעת רשב"ם יש כאן קושי בפסוק. הקושי הזה לא מעולה רק על ידי רשב"ם, השאלה היא מה זה וכל טוב אדוניו בידו. אז אתם זוכרים במקרה מה רשי אמר? רשי נורא יפה אמר, שטר מתנה נתן לו, צ'ק, פתוח, כן? עכשיו רשי כאן בעקבות חז"ל אומר שיש כאן ממש עניין פיזי. איך אפשר לשים את כל טוב אדוניו ביד אחת? רשי אומר, צ'ק, פתוח, זה בעצם, כן? זה נורא יפה, נכון? אבל זה מדרש מוחלט. רשי כאן מענה עזר בנתונים חיצוניים כדי לפתור קושי. רשב"ם, כמו רבי יוסף קרא שם, לא מוכן להיעזר בנתונים חיצוניים. רשב"ם רוצה שקשיים פתרו מתוך המקרא עצמו. המקרא מפרש את עצמו, ואין לו מקום מספר אחד. אז רשב"ם מוכן להתאפק. הוא לומד את פסוק י' ואת י' א' וי' ב' וי' ג', ורשב"ם מתאפק, 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 עד שהוא מגיע לפסוק נ' ד'. ובבקשה מה כתוב פסוק נ' ד'? אותו פרק עבדה לפסוק ד' ויאכלו וישתו הוא ואנשים אשר עם האופה, זה נתון חדש שלא ידעתי. עד עכשיו וגם בכל הציורים וגם בכל ההצגות בכיתה א' תמיד חושבים שמה? שהעבד הולך רק עם הגמלים. והנה כאן מתברר שהוא הלך עם פמליה שלמה. הוא ואנשים, זה נתון חדש שלא ידעתי. אומר הרשב"א מקור מספר 4, וכל טוב אדוניו, שזה הפסוק הקשה, מי זה מה זה? האנשים החשובים של בית אברהם. כל טוב אדוניו, אנשים החשובים. כמו הוא שנאמר לפנינו, ואנשים אשר עמו. בואו נחזור למקום מספר 2. הפירוש הזה של רשב"ם ממלא את כל הקריטריונים שדרשנו. פסוק מוקדם קשה. מה זה כל טוב אדוניו? נתון עובדתי חדש שלא היה ידוע, נחשף בפסוק המאוחר. פתאום התגלה לי בסוף הפרשה שיש אנשים נוספים שהלכו עם עבד אברהם. הנתון החדש פותר את הקושי. מה זה כל טוב אדוניו? אותם אנשים. קומה שנייה. מה זה קומה שנייה? מה דעתי? זה לא משנה מה רשב"ם חושב, כן? דעתי היא כדעת חזקוני. עוד אחד מהאסכולה שם, רבי חזקיה בר מנוח, שמפנה לפסוק שבעיניי יותר מוצלח. החזקוני גם הוא טוען שיש כאן מה שנקרא עקרון הקדמה, זה בסוגריים, אבל הוא מפנה לפסוק נון ג'. מה כתוב פסוק נון ג'? ויצא העבד כלי כסף, וכלי זהב ובגדים. אומר חזקוני בעצם מה זה כל טוב אדוניו, זה אותם כלי כסף, כלי זהב ובגדים. בעיני זה יותר מוצא חן, אבל זה לא משנה בכלל, כי רשב"ם אמר מה שאמר. בכל מקרה, גם לדעת רשב"ם, גם לדעת חזקוני, יש כאן פסוק מוקדם קשה, יש נתונים חדשים שמתגלים, בין אם זה כלי כסף, כלי זהב, בין אם זה אנשים עשירים, או הנתונים חדשים פותרים את הקושי. אני מדלג על 5, יש לנו זמן. נדלג, מקסימום נגמור יותר מוקדם, נכון? בואו נראה את מקום מספר 6. ספר בראשית, פרק מ"ב. פשוט אני רוצה להספיק את הכל וקשה לי להעריך את הזמן מה יהיה ומה לא יהיה. ספר בראשית, פרק מ"ב, זה נורא נחמד. כן, הפגישה הדרמטית בין יוסף לבין האחים. ושם כתוב בספר בראשית, פרק מ"ב, פסוק ח', ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. זהו לדעת פרשנינו פסוק קשה. מה קשה? איך הם לא מכירים אותו? זה אח שלהם. אחיהם עצמם ובשרם. הוא מכיר אותם והם לא מכירים אותו? אז כולנו יודעים בעל פה, בואו נשלוף ישר את רש"י, מה אומר רש"י? כמו שאני בדבר הנורא הזה בשלושת השבועות עם הזקן, כן? בקושי מכירים אותי ברחוב ועוד עם המסכה בכלל, כן? היה לנו מסכה. אז אומר רש"י, בעקבות חז"ל, כי כשהוא היה בן 17 הוא היה בלי זקן, ועכשיו הוא עם זקן, ולכן קשה להכיר, זה באמת משנה לחלוטין. רש"י כאן נעזר בנתונים חיצוניים שאינם כתובים, כי בשום מקום בתנ״ך לא כתוב שאז לא היה זקן, ועכשיו יש לו זקן, לרש"י אין שום בעיה. מכיוון שרש"י בדרכו מוכן להיעזר בנתונים חיצוניים כדי לפתור קשיים במקרא. אבל כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, רשב"ם וכן שאר החברים של האסכולה אינם הולכים בדרך הזאת. אינם מוכנים לעזר בנתונים חיצוניים. אז הרשב"ם עכשיו נתקל כאן במצוקה. איך לא הכירו? אומר הרשב"ם מקור מספר 6, והם לא הכירו, כי באת לפניהם בחתימת זקן ומתחיל עם רש"י ועם חז"ל. ומוסיף, מעבר למה שרש"י אמר, ועוד שראוהו מושל בכל המלכות בבגדי מלכות. זה לא רק הזקן, אלא זה גם הבגדים. הם מכירים אותו לבוש כמו איזה רועה צאן, מעפן, פתאום כאן כתר וגלימה ולא יודע מה, גם זה משנה, הבגדים עושים את האדם. כל זה נתונים חיצוניים. מוסיף רשב"ם, אבל יש בעיה נוספת. וגם מן הקול לא היו מכירים אותו. בסדר, תגיד לי זקן, תגיד לי בגדים, אבל הקול של בן אדם איננו משתנה מגיל מסוים. איך הם לא זהו את הקול של האח שלהם? אומר רשב"ם, כי על ידי מתורגמן היה מדבר עמהם. איך אתה יודע רשב"ם שהוא דיבר איתם על ידי מתורגמן? כי דכתיב, כי המיליץ בינותם. בהמשך הפרשה בפסוק אף ג', כאשר האחים מדברים אחד עם השני, הזכרנו את זה קודם בהקשר אחר, הם אומרים, ראינו צרת נפשו, בתחיינו אלינו. ראובן אומר גדמון, והם, פסוק אף ג', והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המיליץ בינותם. דנו מתברר כאן נתון חדש שבכלל לא ידענו. עד פסוק אף ג', אנחנו הלכנו לתומנו, וככה גם צוירה בכל הציורים, שיוסף עומד כאן, והאחים עומדים כאן ומדברים. אומר המקרא בפסוק אב ג' זה לא היה ככה. יוסף יושב שמה. האחים עומדים שמה. ובאמצע יש איזה מתורגמן שמתרגם, כי יוסף מדבר בדרך הטבע בשפה המצרית, והאחים מן הסתם מדברים בשפה הכנענית כלשהי. אז צריך מתורגמן, אז צריך מיליץ.
אבל לא דיבר עברית, הוא יקר.
אני עכשיו בבקשה, את כל הקושיות לסוף השיעור, כן? ומה שאתה שואל זה שאלה יפה בקומה שנייה. מה זה קומה שנייה? זה מה דעתך על דברי הפרשן. חברים יקרים, לדעת רשבם, יש לי פסוק מוקדם קשה. איך הוא לא מכיר את הכל? איך הם לא מכירים את הכל? יש לי פסוק מאוחר שהוא מוסיף נתונים שלא ידעתי. המיליץ בין אותם, הנתונים חדשים פותרים את הקושי. שוב, עונה על כל שלושת הקריטריונים שלנו. ויש דוגמאות נוספות. חברים יקרים, אני מבקש להדגיש דבר אחד מאוד מאוד חשוב. אלמלא הפסוקים המאוחרים, רשבם לא היה מעלה בדעתו להציע פתרונות כאלה לפסוקים. בדוגמה הראשונה, אלמלא היה כתוב מפורש בסוף הפרשה שאבימלך ונשותיו חולות. האם רשבם היה מעלה בדעתו להציע מדעתו שאברהם צריך להתפלל בגלל שהם חולים? בשום אופן לא. רשבם לא יכול להמציא כאלה דברים, רשבם נעזר בפסוקים בלבד. בדוגמה השנייה שבנו, כן? אלמלא היה כתוב מפורש שאנשים הולכים עם עבד אברהם. האם רשבם היה מלא בדעתו להגיד שכל טוב אדוניו ולאנשים החשובים? הוא לא היה מלא בדעתו. זה רק בגלל שהוא מוצא את זה בפסוקים. כנ"ל בדוגמה שראינו הרגע. רשבם לא היה מלא בדעתו להגיד שיש מליץ אם זה לא היה כתוב. דנו בכל המקרים האלה וכן בדומים להם, שכמו שאמרתי, יש לא מעט, רשבם נעזר בפסוקים מפורשים כדי לפתור קשיים. המקרא מפרש את עצמו. יש לי פסוק קשה? בסדר, יש לי סבלנות, אני אתאפק, אני אקרא בנחת, עד שאני אגיע לפסוק נוסף שיפתור לי את הקושי. עד כאן, רשבם. אני מוכן לתת דקה אחת לשאלות עכשיו, משהו מאוד מאוד לחוץ, להוציא לחץ. אין, ברוך השם. בואו נעבור לרבי יוסף בכור שור, תלמידו של רשבם. חי בערך בין השנים 1130 עד 1200, גם הוא צפון צרפתי, הוא תלמיד מובהק של רבנו תם דווקא, רבנו תם הוא אחיו הצעיר של רשב"ם, מי שזוכר, אבל הוא למד גם אצל רשב"ם, כנראה שרבנו תם היה מורו ורבו לענייני הלכה, בכור שור הוא גם בעלי התוספות החשובים, ורשב"ם היה כנראה יותר מורו ורבו לענייני תורה שבכתב. ורבי יוסף בכור שור כתב פירוש לתורה ששרד והגיע לידינו בכתב יד אחד בלבד, למזלנו, הוא כתב גם פירוש לתהילים ששרד בקטעים בודדים, ואולי עוד כמה פירושים שלצערנו הרב לא שרדו ולא הגיעו לידינו, אבל פירושו בהחלט פירוש יוצא מן הכלל. רבי יוסף, אני בדקתי את כל המקומות שבהם רשב"ם יישם את עקרון ההבטה לאחור. אחד אחד. ומצאתי למרבית ההפתעה שכמעט בכל המקומות שבהם רשב"ם הרב מציע מה שנקרא הבטה לאחור, רבי יוסף בכור שור התלמיד איננו מקבל את זה. או שהוא אומר שאין כאן קושי, או שאומר שאין כאן הבטה לאחור, או שמציע אלטרנטיבה. הייתי יכול להסיק מכאן שרבי יוסף בכור שור מתנגד לעיקרון של הבטה לאחור. כי אתה בודק עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ובצורה שיטתית. בכור שור מכיר היטב את הפירוש של רשב"ם, הוא מצטט אותו המון פעמים. אבל בצורה שיטתית בכל מקום שבו רשב"ם כותב הבטה לאחור, בכור שור מציע משהו אחר, אלטרנטיבה, אין הבטה לאחור. אז לתומי אני חשבתי כאשר בדקתי את העניין הזה, שבכור שור לא מקבל את העיקרון של הבטה לאחור. והנה להפתעתי גיליתי שבעשרות מקומות אחרים, בכור שור בעצמו כן מיישם את ההבטה לאחור. לא במקומות שבהם רשב"ם עשה את זה, אלא במקומות אחרים. עכשיו זאת חידה. אז אם בכור שור ברור שהוא מקבל את העיקרון של הבטה לאחור, אז למה הוא מתנגד לכל מקום שבו רשב"ם עושה את זה? את החידה הזאת אני לא אפתור כרגע, אני כתבתי בזמנו איזשהו ספר על בכור שור, ושם פתרתי את החידה הזאת, אתם מוזמנים לעיין. מצטער מאוד. אולי בחמש דקות האחרונות. אבל כן אני רוצה להראות לכם, בבקשה? הנה, יש לך כאן, אחרי זה תוכלי לראות. כן אני רוצה להראות לכם כיצד בכור שור כן מיישם את העיקרון של הבטה לאחור במקומות אחרים, חוץ ממקום אחד. מקום אחד בכור שור כן מקבל את הבירור של רשב"ם. בואו נראה במקום מספר 7, על אותו סיפור של אבימלך. שם אומר רבי יוסף בכור שור, אתם זוכרים, השב אשת האיש וחיה, יתפלל ברכה וחיה, אם אינך משיב דק עם אותם, אמרנו שיש כאן חוסר איזון, נכון? למה צריך ללבדך? אומר בכור שור וחיה ותירפא, כי ההשבה יצילך מן המוות, ותפילתו ממה שאתה נעצר. אם אתה תשיב, אתה תחיה, אז למה צריך תפילה? מה זה ממה שאתה נעצר? וכן הוא אומר למטה, והתפלל אברהם אלוהים והרפא אלוהים, על מה כידי תפילה בא לו הרפואה. בעיקרון בכור שור עושה בדיוק את מה שעשה רשב"ם. אבל בחור שור כתלמיד טוב עושה יותר טוב. הוא מפנה נכון מאוד לפסוק אחר, שימו לב. בואו נחזור רגע אחד לפרק כף, ונשווה בין מה שקרה במקום מספר 3 ומה שקרה במקום מספר 7. במקום מספר 3 רשב"א מפנה לפסוק י"ח. נכון? כתוב לפנינו כי יצור עצר השם. ורבי יוסף בחור שור ברוב חוכמתו הפרשנית מפנה לפסוק י"ז. וזה הרבה יותר משובח, ולמה? כי רבי יוסף בחור שור מקשר כאן קשר סגנוני דק בין מה שכתוב בפסוק ז' והתפלל בעדך לבין מה שכתוב פסוק יוד ז' והתפלל אברהם. איך רשב"ם לא אמר את זה? אני רואה כאן ממש, זה מוכיח בצורה ברורה לחלוטין שהפירוש הזה הוא הנכון. למה צריך להתפלל בעדך? למה צריך שאברהם יתפלל? בגלל בעיית, בגלל מצוקת המחלה המסתורית הזאת. אז בחור שור לוקח, מאמץ כאן את רשב"ם, ולדעתי זו הסיבה שבגללה, במקרה הספציפי הזה בלבד, הוא כן אימץ את רשב"ם, כי היה לו גם כן משהו להוסיף, לשפר. כמו שאמרתי, בשאר המקרים הוא דוחה את הרשב"ם, אבל כאן הוא אומר, אני יכול לפנות לפסוק יותר טוב, אז אני אלך עם המורה שלי. בשאר המקרים אני אדחה אותו. בכל מקרה, כמו שאמרתי, רשב"ם גם בהרבה מקרים אחרים מיישם את הרעיון, בואו נראה את זה. כאן בפרק הזה בעצמו בדוגמה נוספת. בפרק כף, פסוק ד' כתוב כך. ואבימלך לא קרב אליה. חברים יקרים, זה קשה. לכולנו ברור ששרה נלקחה על ידי אבימלך מסיבה מסוימת. והסיבה היא ברורה לחלוטין, נכון? סביר להניח שאבימלך שהלך לקחת את שרה במטרות מאוד ברורות ומוגדרות. אז למה הוא לא קרב אליה? זה קשה. אומר רבי יוסף בחור שור מקום מספר 8, ואבימלך לא קרב אליה כי נעצר. ולא היה יכול להזדקק לאישה. כמו שהוא אומר למטה, והרפא אליהם את אבימלך. הנה מנצל בחור שור את אותו נתון חדש שמתגלה בסוף הפרשה לשני עניינים, לשתי קושיות. קודם ראינו שהנתון החדש פותר את פסוק ז', למה צריך להתפלל? כי חולה. אבל זה פותר גם קושי פסוק ד', למה אבימלך לא קרב אליה? אנחנו באמת לא יודעים, זה לא הגיוני. לכאורה אבימלך לקח אותה בשביל לקרב אליה. בסוף הפרשה מתברר למה, כי הצור עצר השם וכו' וכו' וכו'. אז כאן בחור שור מנצל נתון חדש שמתגלה בסוף פרשה כדי לפתור קושי. הנה זה עונה על כל הקריטריונים שיש לנו מקום מספר 2, רשב"ם לא עשה את זה. סוגריים רק למתקדמים. רשב"ם ראה את פסוק ד' כפסוק הקדמה. זה מתכוותב ומה שאמרתי בתחילת השיעור, אבל זה כבר סיפור בפני עצמו, לא נסבך את עצמי, את החיים שלנו יותר מדי, עיינו ותראו. אז בואו נראה עוד דוגמה, בסדר? פרק א' בספר בראשית, זה דוגמה נחמדה בעיניי. פרק א' פסוק למד א'. ספר בראשית, פרק א' פסוק למד א'. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. וכולנו זוכרים שביום הראשון כתוב יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום השישי. היי, הידוע הזאת מעוררת סימן שאלה. וגם בפרק ב' בתחילתו, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויברך אלוהים ביום השביעי. גם יום השישי, גם יום שביעי זוכרים להי הידוע. ורשי התייחס, ורשי אמר, יום השישי, מי זוכר את רשי? כן, וב בסיוון. זה מדרש מוחלט וב בסיוון. למה זה מדרש מוחלט? כי בתורה לא כתוב שזה וב סיוון. יש מחלוקת בחז"ל אם זה וב או זין או חץ. אבל לרש"י אין שום בעיה להיעזר בנתון חיצוני כדי לפתור קושי. אין זו דרכו של תלמידו. תלמידו במקרה זה רבי יוסף בחור שור. וכך הוא כותב מקום מספר 9. יום השישי, בכולן לא נאמר רק יום אחד, יום שני, חוץ מיום שישי ושביעי שנאמר בהם השישי והשביעי. אז דבר שלנו זו הצגת הבעיה. זה הקריטריון הראשון, פסוק מוקדם קשה. לפי שהיו מבוררים שמשה רבינו, כשכתב את התורה לישראל, כאן מכניס לנו רשב"א ממש למכונת זמן, בואו נחזור אחורה לזמנו של משה רבינו, וניכנס לרגע שבו משה רבינו כותב את התורה ומעביר אותה לבני ישראל. אז כשהגיע ליום שישי, משה רבינו כותב את מה שהקדוש ברוך הוא מכתיב לו בראשית פרק א', ואז הוא מקריא לבני ישראל והוא אומר להם, זהו יום השישי שהקדוש ברוך הוא נותן לכם לחם משנה. ספר שמות פרק ט"ז. וכשהגיע אצל יום השבת אמר להם, זהו יום השביעי שציווה הקדוש ברוך הוא לכבדו ולשומרו, ספר שמות פרק י"ט, פרק כ'. וכן בכאן הוא אומר השישי והשביעי המבוררים לכם במקום אחר. דנו דבר ראשון, שומעי לקחו של משה רבינו, שם לפני 3,300 שנה, אין להם שום בעיה עם ה' הידוע הזאת. הם מבינים היטב. כי, שימו לב, זה קצת מבלבל כרונולוגית. כי היסטורית, כאשר משה רבינו נותן לבני ישראל את ספר בראשית פרק א', זה אחרי שכבר חוו את שמות את זין. שמות את זין היסטורית קרה לפני בראשית א'. מישהו מבין אותי, כן? שמות את זין זה לפני מתן תורה, נכון? בני ישראל כבר יודעים שבהם שיש להם מלך המשנה. ובני ישראל כבר יודעים שיש להם יום השבת המיוחד. אז כשמשה רבינו מקריא להם לראשונה בראשית פרק א', להם עצמם אין שום בעיה. הם מבינים היטב את ה' הידוע של השישי השביעי. כי הם חוו כבר את השישי, חוו כבר את השביעי. אבל אנחנו הקוראים המאוחרים, נחתנו הרגע מהירח, ואנחנו פעם ראשונה קוראים את ספר בראשית פרק א'. לא יודעים שום דבר על ספר שמות. אנחנו לא מבינים מה זה השישי השביעי. בשביל זה בא רבי יוסף בחור שור ומלמד אותנו, יש לי פסוק מוקדם שהוא באמת קשה, מה זה השישי, מה זה השביעי. אבל יש לי נתונים חדשים שהתגלו יותר מאוחר, לנו הקוראים, לא לאותם מקבלים היסטוריים. מתברר לי יותר מאוחר, שמות את זין, שמות כף, שהשישי זה מיוחד, השביעי זה מיוחד, ואז אנחנו מבינים את הפותרים את הקושי מה שנקרא. בואו נדלג על מקום מספר 10 שוב, לא נורא, מי שירצה ישלים בעצמו. בואו נראה את מקום מספר 11. ספר בראשית, פרק כ"ט, פסוק כ'. שאלות? 5 דקות אחרונות, בסדר? ספר בראשית, פרק כ"ט, פסוק כ'. אנחנו נתחיל בפסוק י"ט. אפילו פסוק י"ח. ואהב יעקב את רחל ויומר, אעבודך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. אוקיי? לדעת רבי יוסף בחור שור, הפסוק הזה קשה. למה הוא מתחייב מראש ל7 שנים? ואם הוא היה אומר שנה או שנתיים, זה לא מספיק? לבן לא היה מתרצה? למה שמה? מה אני 7 שנים? אומר בחור שור מקום מספר 11. והיו בעיניו כעמים אחדים. שלא תטמע, למה אמר 7 שנים? היה לו אמר שנה או שנתיים, הנה הקושי שלנו. אומר בחור שור, תתאפק עוד 2 פסוקים והקושי ייפטר. מה כתוב 2 פסוקים לאחר מכן בפסוק אף? ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אומר בחור שור, חזרנו למקום מספר 11, מגיד לך שכל כך היה אוהב את רחל, שעדיין נראה לו שהוא עינה את לבן. מה זה עינה מלשון? הונאה, רימה, שיקר. שנתן לו אישה יפה כזאת בשביל עבודה מועטת. וואי וואי, איזה יופי, איזה יופי. מה אומר כאן בחור שור? אומר ככה. יעקב, כשהוא מציע 7 שנים, בפסוק יוד ח', אומר לעצמו, אני זוכה בפייס כאן. בעצם צריך לעבוד עליה כמה? 70 שנה, אולי 700 שנה. הלוואי שהוא יתפשר איתי על 7 שנים האלה. איך רשריבש יודע את זה? איך רשריבש יודע את זה? מכיוון שבפסוק כתוב, היו בעיניו כעמים אחדים, זה עבר אליו צ'יק, ככה במהירות רבה. ולכן לדעתו של בחור שור, יעקב לא אלא בדעתו להציע שנה או שנתיים. יעקב הוא סוחר טוב, הוא אומר, שנה זה לא ילך, שנתיים. גם 7 שנים לא בטוח שזה לא ילך. אז אני אציע 7 שנים ונתפשר על 7 שנים. מה יש לנו כאן? יש לנו פסוק מוקדם קשה. למה 7 שנים? למה יעקב ככה קופץ ישר למעלה? יש לי פסוק מאוחר שנותן נתון חדש, הפעם נתון חדש לא פיזי, אלא נתון רגשי, נכון? נתון שמלמד אותי עד כמה אהבתו של יעקב לרחל עזה. זה מתברר רק 2 פסוקים לאחר מכן. והיו בעיניו כימים אחדים. הנתון החדש שמתגלה פותר את הקושי. למה הוא הציע 7 שנים מראש? כי בעיניו גם זה היה לא בטוח שזה יעבוד. טוב, אני מדלג גם על 13, כדי שאתם לא כועסים עליי, טוב, זה אפשר במהירות, אם אתם רוצים. במדבר פרק כ"ה פסוק ט"ו, אתם כל כך לוחצים, אז נעשה את זה. ספר במדבר, פרק כ"ה פסוק ט"ו, בואו נציץ במהירות רבה. ויש עוד דוגמאות רבות אצל בחור שור. ספר במדבר פרק כ"ה פסוק י"א. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתים על בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא כילידי בני עזר בקנאתי. ספר במדבר, פרק כ"ה, פסוקים י' י' א'. הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם פנחס. ובכור שור מתלבט למה צריך לעשות את הברית הזאת. בכור שור טוען שזה פסוק קשה. מה פנחס צריך את הברית הזאת? לדעת בכור שור, הקושי ייפטר רק יותר מאוחר. גם זה סיפור קלאסי שבו פתאום נתונים חדשים מתגלים רק בסוף הסיפור. מהם הנתונים החדשים? בפסוק י' ד' ושם איש ישראל המוכה נשיא ואת אב לשימוני, פסוק ט' ו' ושם האישה המוכה כוזבי בצור ראש ומות בית אב. את כל זה לא ידענו לאורך הסיפור. אנחנו ידענו שיש איזה איש אחד שבא לאישה אחת. אבל רק בסוף הסיפור מתברר שזה לא סתם איש וזה לא סתם אישה. האיש הוא נשיא. והאישה בת של המלך. זה נתון חדש שלא היה ידוע. אומר בכור שור מקור 13, להודיעך כי גדולים היו, וצריך שיבטיחנו הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם פנחס, כי פנחס היה במתח, הוא היה בלחץ. כיוון שהוא הרג נשיא בישראל ובת של מלך. אומר בכור שור, לכן הקדוש קוראות את הברית, כמו שאמר אל תירא אברהם אחר שהרג המלאכים. גם שם הקדוש ברוך הוא הרגיע לאחר שאברהם הורג אדם בכיר, גם כאן הקדוש ברוך הוא מרגיע. אז שוב יש לי פסוק מוקדם קשה, נתונים חדשים שמתגלים רק יותר מאוחר פותרים את הקושי. טוב, אז הבאת דוגמאות מבכור שור, הבאת דוגמאות מרשב"ם, ואני אומר עוד פעם, הדוגמאות מצטברות, אבל עדיין אין שום הגדרה מדויקת לעניין. להבדיל אם הזכרתי קודם את עקרון ההקדמה, את עקרון ההקדמה רשב"ן הגדיר בצורה מדויקת בפירושיו. ואת עקרון ההבטה לאחור, שלושת השלבים שעשיתי כאן במקור מספר 2, זה המצאה שלי, זה לא דבר שרשב"ם הגדיר או בכור שור הגדיר מפורש. אבל כן מצאנו הגדרה מפורשת אצל חבר נוסף, תלמיד נוסף של רשב"ם, קצת פחות ידוע, על רשב"ם כולם שמעו. לדעתי גם על רבי יוסף בכור שור כולם שמעו. בזכות הרב מחר שכתבתי לפני 3 שנים. וגם אם לא, אז לא נורא. אבל רבי אלעזר בלגנצי עוד פחות ידוע. גם הוא שייך לאסכולה, גם הוא תלמיד ישיר של רשב"ם, וגם הוא כתב כנראה פירוש לכל התנ"ך, אבל שרד מעט מאוד. שרד פירושו לישעיהו, פירושו ליחזקאל, ופירושו לתריעשר, וזהו. ולכן הוא פחות ידוע, פחות פופולרי, פחות מפורסם, אבל גם הוא פרשן חשוב מאוד, פשטן דגול, ובשני מקומות בפירושיו מצאנו שהוא מגדיר מפורש את התופעה. ראו לנו בבקשה מקום מספר 14, ולא ניכנס לפרטים כאן, העיקר בשבילי ההגדרה. ואם תאמר, נדבר כאן בישעיהו שפתאום חוגר סק, אומר רבי אלעזר, ואם תאמר איכה נגיד הכתוב שחגר סק, הרבה דברים במקרא, זה תופעה קבועה אומר רבי אלעזר בלגנצי. שלא הגידה מה כתוב תחילה, מלכתחילה אני לא יודע אותם, הוא לפי דרכו מלמדך אותם. הנה כאן נותן רבי אלעזר בלגנצי הגדרה מפורשת. זו תופעה מקראית קבועה. המקרא נוהג בהרבה מקרים להסתיר משהו בהתחלה, ולחשוף אותו רק יותר מאוחר. אותו דבר במקור 15, בפירושו לספר יונה, כותב רבי אלעזר, אני מדלג על המילים הראשונות שהן פחות קריטיות, אבל הסופר, דיינו המחבר, שייר דבר זה על מה שאמרו לו מה זאת עשית, והרבה שיטות כזו במקרא. כמו שהוא אמר במקור 14, הרבה דברים במקרא, כך גם בחמשת הוא אומר, והרבה שיטות כזו במקרא. דיינו אומר, יש כאן תופעה קבועה. עכשיו הנתונים כבר מצטברים לפי עניות דעתי המאוד ענייה. יש לי כאן 3 פרשנים, פחות או יותר בנו אותו זמן, רשב"ם ושני תלמידים שלו, בכור שור תלמיד ישיר של רשב"ם, אלעזר בלגנצי תלמיד ישיר של רשב"ם, שלושתם מיישמים את העיקרון של פסוק מוקדם קשה, נתונים חדשים שמתגלים מאוחר יותר פותרים את הקושי, והתלמיד כבר גם כן מגדיר את זה בתור תופעה עקרונית, שהמקרא נוהג לעשות את זה. לדעתי בכל אופן, הנתונים האלה מוליכים אותי למסקנה ברורה, שיש כאן לא איזשהו צירוף מקרי של רשימת פירושים שאספתי בטעות, אלא שיש כאן שיטה קבועה. שסביר מאוד להניח שאותם פרשנים בבית המדרש דיברו עליה. אולי רשב"ם אמר לתלמידיו, אולי תלמידיו שאלו אותו, דיברו, יש כאן עיקרון סביר. וכך סברתי הרבה מאוד שנים, עד שבשנתיים האחרונות גיליתי עוד פרשן, שגם הוא נוקט בגישה הזאת, והוא רבי יוסף קרא. ועכשיו נחזור אחורה, רבי יוסף קרא קדם לכל החבר'ה האלה. יש לנו את רשב"ם, שהוא 1080 עד 1160. יש לי את רבי יוסף בחור שור, 1130 עד 1200. יש לי את רבי אלעזר בלגנצי, שגם הוא באותה תקופה, החצי השני של המאה ה-12. אם רבי יוסף קרא, אני חוזר 40-50 שנה אחורה. זמנו מוארך לשנת 1050 עד 1130, פלוס מינוס, די נוצר מרשי רק בעשר שנים. ולכן הוא מוגדר כתלמיד חבר של רשי. מה זה תלמיד חבר? שהוא לא ממש תלמיד, הוא למד יחד איתו. ובאמת רבי יוסף קרא הגיע מכיוון אחר, רשב"ם למד בבית המדרש של רשי, גדל על ברכיו. כן, אומר רשב"ם, פסוק, פרק למזיין, פסוק ב' בספר בראשית, נתווכחתי עימו ולפניו, אומר רשב"ם. ורשב"ם מעיד לנו שהוא ישב על הברכיים של רשי והתווכח איתו, והודה לי, רשי הודה לו. רבי יוסף בחור שור, רבי אלעזר בלגנצי, תלמידים ישירים של רשב"ם. רבי יוסף קרא גדל במקומות אחרים. הוא גדל כנראה באיטליה, הוא עבר בפרובנס, ורק בסוף ימיו הוא הגיע לצפון צרפת. אבל כאשר הגיע שם לטרויש, בית מדרשו של רשי, הוא התאהב. וקנה את הסחורה שרשי מכר, ופירושיו למקרא נכתבו על דרך הפשט של רשי. עם השפעות ספרדיות, פרובנסיות וכו', כן? אבל הוא בהחלט חלק מהאסכולה. רבי יוסף קרא כתב כנראה פירוש על כל התנ״ך, פירושו לתורה שרד רק בקרעים קרעים, אחד פה, שניים שם, ולצערי רב אי אפשר להוכיח מתוך הפירוש לא רק כמעט שום דבר. אבל פירושו לנביאים שרד בחלקו הגדול, ומצאתי בכמה וכמה עשרות מקומות שרבי יוסף קרא מיישם את כל הרעיון הזה של אמרנו, של הבטה לאחור. בואו נראה כמה שנספיק, דוגמה אחת או שתיים, ספר שמואל א', למה אני, עד עכשיו היינו בתורה, למה? כי רשב"ם ובחור שור פירשו את התורה. עכשיו עבר שמואל, כי רבי יוסף קרא, כמו שאמרנו, פירושו לתורה לא שרד. אז בואו נעבור לנביאים. וכך כתוב, דוד המלך שרודף אחרי מי שחטף את נשותיו, בסוף ספר שמואל א', פרק למד. שמואל א', פרק למד, אתם זוכרים את הפרשה שהם רודפים שם? אז שמואל א' פרק למד פסוק ת', וילך דוד, הוא ו600 איש אשר איתו. ויבוא עד נחל בסור והנותרים עמדו, פסוק י', וירדוף דוד הוא ו400 איש, ויעמדו 200 איש. הפסוקים האלה מעוררים קושי. למה דוד מוותר במרדף על שליש מהכוח שלו? שליש זה המון. הוא מתחיל עם 600, ממשיך עם 400. רשי גם הוא התלבט בשאלה הזאת. אני לא נכנס כרגע לשאלה מה רשי כתב שם. רשי כרגיל הציע כאן פירוש מדרשי, עיינו שם ותמצאו. אבל רבי יוסף קרא, שכמו שראינו במקום מספר 1, מוכן לפרש את המקרא רק בעזרת המקרא, מציע כך מקור 16. והנותרים עמדו, כלומר שנשארו קצתם שלא עברו עמהם, ועמדו שם ושמרו את הכלים. מה זה כלים בלשון המקרא? מערום נשקים, משהו כזה, כן? איך אתה יודע, רבי יוסף קרא, שהמאתיים האלה נשארו אחר כדי לשמור על הנשק הכבד? אומר רבי יוסף קרא, כאשר מפרש למטה בעניין, כי כחלק היורד למלחמה הוא כחלק יושב על הכלים. בסוף הפרשה, כאשר דוד יחלק את השלל, הוא יחלק את השלל בין אלה שרצו קדימה איתו, אבל בין אלה שנשארו מאחורה לשמור על הכלים. זה מפורש בפסוק הבדלת. הנה כאן, פסוק מוקדם קשה. למה חלק נשארים מאחורה? פסוק מאוחר מוסיף נתון שלא היה ידוע. עד עכשיו לא ידענו שנשארו חלק עם כלים מאחורה. הנתון החדש פותר את הקושי. זה בדיוק עקרון הבטה לאחור שעליו דיברנו. בואו נראה דוגמה אחרונה שהיא המורכבת מכולם, וזה בהחלט יהיה...
כן.
נעשה את זה. ספר מלאכים א', פרק... אני אלך דווקא, אנחנו אלך לשמואל ב' פרק כף. שמואל ב' פרק כף, בסדר? שמואל ב' פרק כף. עוד פרשה מאוד דרמטית. שמואל ב' פרק כף, פסוק ח'. מקווה שאתם זוכרים את ההקשר. זה מיד אחרי סיום מרד אבשלום, ודוד חוזר לאט לאט, והמשרתים שלו דואגים לו. שמואל א' פרק כף, פסוק ח', הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע בא לפניהם. ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו, בתארה, והוא יצא וטיפול. הפסוק הזה בכל מקרה קשה, כן. מי יצא, מה טיפול, מה כתוב כאן? הלאה, פסוק ת' ואמר יואב למסע, השלום אתה אחי. ותוכז יד ימין יואב בזקן עמשה, עמשה לנשוק לו, עמשה לנשוק, כן, שר השרה, ועמשה לא נשמר בחרב, ויקהו בה אל החומש. וזה גם כן מעלה לדעת רבי יוסף קרא קושי. חוץ מהפסוק הקשה, מה זה והוא יצא ותיפול, איך עמשה לא שם לב לחרב שביד יואב? עמשה הוא איש צבא, הוא איש מלחמה, איך הוא לא רואה את החרב? זהו פסוק קשה. כדי לפתור את הקושי צריך לדעת רבי יוסף קרא להתאפק עד שמגיעים לספר מלכים א' פרק ב'. אז בואו נשאיר אצבע אחת כאן בשמואל ב' פרק א', ונזרוק את עצמנו למלכים א' פרק ב', ימיו האחרונים של דוד, סליחה, ודוד מצווה את בנו שלמה לחסל חשבונות, לסגור כל מיני עניינים לא סגורים. ובין השאר אומר דוד לשלמה, מלכים א' פרק ב' פסוק ה', וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, אבנר בן נר ואבן יתר, ויהרגם, וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, הוא ובנעלו אשר ברגליו. מה הקשר של הנעל כאן לכל הסיפור? אומר רבי יוסף קרא מקור 17, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, חרב המצומדת על מותניו. דיינו, מה קרה כאן? יש כאן נתון חדש שלא ידענו, הרגל הזאת, שירקין עצמו להרקין הניצב שבראש עליו, כאילו טיפול החרב מאליה, וביד שמאלו תוקעה בביתנו. דיינו, רק בספר מלכים התברר מה היה התרגיל שעשה יואב. יואב הייתה חרב, אבל אם היה שולף אותה, המסע ישר היה רואה, היה מוציא, שולף את החרב שלו, הוא נלחם. מה עשה יואב? הוא התכופף כדי כאילו מה לקשור את הרגל. ואז החרב ככה נשפכת בלי שאף אחד שם לב, ישר לתוך היד שלו. זה נתון חדש שלא היה ידוע, הוא מתברר רק בדברי דוד. אבל הוא מסביר גם כן את מה שכתוב שם לעיל, והוא יצא וטיפול. מה זה וטיפול? החרב נפלה כשהוא התכופף, ככה מסביר. וכן הוא אומר שורה שנייה מקור 17, והמסע בה לפניהם יואב חגור ומידו לבושו ועליו חגור וכולי, ולהלן לימדך שעשה מעשה של נפלה החרב מתארה, כדי שיוחזנה ביד שמאלו, ויקה בה באותו עניין שלו יהיה המסע מבין ששלב אותה מתארה, וגם המשך הפירוש כאן אומר את אותו דבר. וסתם את דבריו של הפירש מה הייתה ארמימותו של יואב, שעשה שיצא לחוץ. וחסה שלו הבין המסע כשיצא לנשק לו, שכבר שלף יואב וחרב מתארה. הכל עכשיו מתברר. איך הוא הצליח להערים על המסע? הרי המסע איש צבא, כיוון שיואב ככה התכופף, אף אחד לא ראה. וכאן לימדך ופרש את דבריו שעדי שני דברים הרגו, בחרב המצומדת על מותניו, וזהו בחגורתו אשר במותניו, ועל ידי שהרקין עצמו להורות למסע כאילו הרקין לקשור שרוך אשר ברגליו. ואינו סכן אלא כדי שתיפול החרב מתארה ויוחז את הביד שמאלו, וביד ימינו אוחז בנקל למסע לנשוק לו כדי לסמות הנה המשע שלו ירח חרב שלפה בידו. עוד דוגמה אחת מיני לא מעט שבהם אנחנו רואים פסוק מוקדם קשה, פסוק מאוחר שמוסיף נתונים שלא היו ידועים, במקרה הזה סיפור הרגליים, והנתונים החדשים פותרים את הקושי. אז אני רוצה עכשיו לראות איזה מבט על. יש לנו כאן ארבעה פרשנים, כולם פחות או יותר באותה תקופה, 111-112. כולם שייכים לאותה אסכולה, כולם תלמידי רש"י, כולם שייכים לפרשנות הצפת בצפון צרפת בימי הביניים. שלושה דורות של פרשנים, רבי יוסף קרא, דור ראשון, תלמיד חבר של רש"י, רשב"ם דור שני, רבי יוסף בכור שור, רבי אליעזר בלגנפי דור שלישי. בשלושת הדורות האלה אני מוצא לא מעט פירושים שעונים על שלושת הקריטריונים שהצבעתי עליהם במקום מספר 2. פסוק מודם קשה, נתון חדש מאוחר שפותר את הקושי. עכשיו אפשר להגיד כמו הגברת רצתה להגיד שם קודם שזה מקרי, שזה אולי כן אולי לא, מה שבטוח אולי. אני חושב, אני משוכנע שזה לא מקרי, כיוון שיש כאן שיטה, כיוון שיש כאן הגדרה מדויקת של המאוחר שבהם, לא משנה רבי זרבל אגנצי, כיוון ולא פיתחתי את זה שיש כאן ניסוחים חוזרים ונשנים. דיין הפרשנים משתמשים שוב ושוב באותה ניסוח, להלן לימדך, כאן לימדך, מה שסתם כאן מפורש בסוף הספר, אני קורא כאן מתוך כמה הוא שנאמר לפנינו, כמו שכתוב לפנינו, הפרשנים משתמשים שוב ושוב באותם ניסוחים, לדעתי זה מעיד על מודעות לשיטה קבועה. מתברר כנראה שהראשון שחשף את התופעה היה רבי יוסף קרא. ברש"י לא מצאתי את זה. כנראה שרבי יוסף קרא היה זה שחשף לראשונה את התופעה. סביר להניח שרשב"ם, שהכיר את רבי יוסף קרא ואת פירושיו, זה מובן מאליו, נחשף לתופעה דרך היכרותו. בין אם זה היכרותו האישית עם רבי יוסף קרא, בין אם זה היכרותו עם תורתו של רבי יוסף קרא, אבל רשב"ם כבר מיישם את זה גם כן בפירושיו. תלמידיו של רשב"ם, גם הם ממשיכים בדרך רבם ורב רבם. וכמו שאמרנו, הגדרה ברורה ומפורשת, מוצאים רק דור מאוחר יותר אצל רבי אליעזר בלגנצי. אבל זה לא אומר שום דבר. עצם העובדה שכל הפרשנים האלה שוב ושוב מיישמים את העניין, מלמד אותי בכל אופן, שהפרשנים האלה היו מודעים לתופעה ספרותית, שחשבו שנחשפה רק במאה ה-20, ובעצם הייתה ידועה כבר לפני 800 שנה. אני אסיים, עוד יש כמה דקות, אני אסיים בשאלה ברורה. למה רשב"ם לא עושה את הסיפור הזה בדוגמה הראשונה שהבאתי אצל יוסף? הרי זו הדוגמה הקלאסית. פרק למד זין, אני לא יודע מה תגובתו של יוסף. רק בפרק מבית מתגלה נתון חדש שיוסף בהתחיינו אלינו. צריך לחדד היטב, חברים יקרים. התופעה שהצבעתי עליה כאן, לדעת אותם פרשנים, היא לא בדיוק תופעה ספרותית, היא תופעה פרשנית, ואני אסביר. פרשני המקרא אינם חוקרי ספרות. פרשני המקרא מטרתם, בין השאר, אולי בעיקר, לגשר בין הטקסט המקראי לבין הקוראים. יש קושיות והם פותרים את הקושיות. הסיפור הזה של יוסף לא מעורר שום קושי. בפרק למדזיין אין לי קושי. אני יכול להגיד שיוסף שותק בגלל שכמו שאמרנו, הוא בשוק, הוא באלם, אולי הוא מקבל על עצמו את הדין, אין לי קושי. ולכן רשב"ם איננו מתעכב על זה, כי רשב"ם הוא פרשן. רשב"ם וכן חבריו מיישמים את עקרון ההבטה לאחור כאשר זה בא לפתור קשיים. ובכל הדוגמאות שראינו כאן, באמת הפסוק המאוחר פותר קושי, ולא סתם ככה בא להוסיף איזשהו נתון. ובכך אני כן מחלק בין המחקר המודרני לבין פרשני המקרא. המחקר המודרני חושף כל מיני כאלה תופעות כדי להגיד איזה יופי המקרא בכוונה תחילה הסתיר לי כדי לגלות אחר כך ולמה ולמה. פרשני המקרא אינם חוקי ספרות, הם פרשנים. ולכן היישום של כל הדוגמאות שבאנו כאן זה במטרה לפרש ולא במטרה סתם ככה להראות עד כמה המקרא יפה מבחינה ספרותית. אנחנו עוצרים כאן ויש לנו עוד 6 דקות לשאלות, אלא אם כן אתם רוצים כבר ללכת לעשרות. כן, בבקשה, בכל רם. מה הקשר לקראים? אין שום קשר בין הקראים לבין הסיפור הזה, בסדר? שום קשר. אתה מבלבל כאן בשתי פרשיות שונות לחלוטין. זה נכון שהקראים היו פרשני פשט. וזה נכון שהקראים גם הם לא נעזרו בחז"ל. זה נקודת הדמיון היחידה. כן, בבקשה, אדוני. כן. שאלה נהדרת. כן, אני אשמח לחזור על השאלה, בסדר? אני לא מציג איתך אם תרצה אחר כך, בסדר? צריך להתקדם. שואל האדון הנכבד כאן, רגע אחד, מה אכפת לכל הסיפורים האלה? לגלות לי מראש שאבים אלה חולה. לגלות לי מראש שעבד אברהם לקח איתו עוד אנשים. לגלות לי מראש שיואב התכופף לרגל, כן? שאלה נהדרת. כל הפרשנים שבהם עסקנו כאן אינם שואלים את השאלה הזאת. זה לא מעניין אותם. למה זה לא מעניין אותם? מכיוון שהם פרשני המקרא. מה שמעניין אותם זה להסביר את מה שכתוב. הם לא שואלים, רגע, הם לא מציעים אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא. אתה מבין אותי? אתה היית מנסח אחרת. מלבד רבי אליעזר בלגנצי, הוא כן מציע הסבר אחד. ראינו בבקשה במקור מספר 14 שורה שנייה. והטעם לפי שלא רצה להפסיק שיטתו. עכשיו אני, אדוני היקר, יכול בכל אחד מהמקרים להסביר לך למה התורה עשתה ככה ולא אחרת. אבל אני רוצה להדגיש, אני רוצה להדגיש את פרשני המקרא, זה לא עניין, הם לא שאלו את השאלה הזאת. יש שתי דרכים לענות על זה, אבל לא כאן המקום לענות על זה. כן, בבקשה.
רש"י גדול פרשני הפשט, הוא לא חשב על השיטה של התלמידים שלו. למה הוא נעזר במדרשים?
כן, מה אתה רוצה ממני בדיוק? בעזרת השם אחרי 120, כן? בשכונה הטובה בעזרת השם, אני מקווה, יש לי רשימה ארוכה של שאלות לרש"י, כן? אז נוסיף את השאלה הזאת, בסדר? אני רוצה סיפור בעקבות זה, אבל שאלה אחרונה, כן. יש לנו זמן לסיפור? בקושי, כן.
חקרת את הרמב"ן,
נכון.
כן,
כן, והזכרתי את זה, אבל רמב"ן משתמש בזה לא כפרשן, אלא כחוקר ספרות. דוגמה, רמב"ן עושה את זה בסיפור של יוסף שהזכרתי קודם, בסדר? רוצים סיפור לסיום, או שרוצים כבר ללכת הביתה? טוב, סיפור, נו, למה לא סיפור? בעקבות ההערה של אדון, מה שמך? אז ככה, לפני כ-15 שנה לימדתי במדרשה לבנות בבר אילן, הייתה לקבוצה נורא נחמדה של תלמידות, אל תדאגו, אני אגמור בזמן, מבטיח. בשיעור הזה, לא בשיעור הזה. בהרבה שיעורים אחרים. והייתה לי קבוצה נורא חמדה של בנות נחמדות נורא, כולן בנות 20, 21, 22, ואחת זקנה בת 80, נורא נחמדה. קנדית מירושלים, שבא אחרי כל שיעור, לימדתי רשי. וכל השיעור הייתה מתווכחת איתי. ואני הייתי אומר משהו, והייתה אומרת, בסוף שיעור תמיד אתה נקשה אליי ואומרת לי, יעקובס, אני מסכימה עם כל מה שאתה אומר. אז למה את מתווכחת? כדי שלא תקלקל את הצעירות. אוקיי, שיעור אחד, זה לא הסיפור, זה רק הקדמה. שיעור אחד, אני ויודית קראו לה, מתווכחים. אני מתווכח, היא אומר, 10 דקות מתווכחים על רשי, אני מרגיש שאני כבר מאבד את הבנות, כבר כמה זמן אפשר להתווכח. אז אמרתי ליודית, פחות או יותר מה שאמרתי לה, יודית, בעזרת השם, אחרי 120, אנחנו נקווה להגיע ביחד לשכונה הנכונה, אתם יודעים שיש כמה שכונות שם, כן? נקווה להגיע ביחד לשכונה הנכונה, נדפוק בנימוס על הדלת, יפתח לנו זקן לבן, חיוך, קינדר, על כמה אתם רוצים? אמרתי ליודית, נשאל אותו, האם את צודקת או אני צודק. אומרת ליודית, יעקובס, אתה לא תגיד לי מה להגיד לרשלי, יש לי כבר תוכניות. כל הבנות המשועממות כבר חזרו, נו, מה התוכניות של יודית? אז הייתה רמה להנחתה, מה שנקרא, נכון? אז שאל, יודית, נו, מה התוכניות שלך? אמר לי יודית, כשאני אגיע בעזרת השם לשמיים לרשי, אני אביא לו שקית של פיסטוק חלבי. נו, כאשר יעקב שולח את בניו ליוסף, הוא מביא איתם רשימה של דברים, בין השאר גם הפרסקים. ורשי כותב, לא, כתוב שם בוטנים, כתוב בוטנים. בוטנים הוא, מה כתוב שם? בראשית פרק מ' א', נכון? כן? פרק מ' ג', פסוק י' א', מעט צורים, מעט דבש, נחות ולוד, בוטנים ושקדים. ורשי כותב על בוטנים, איני יודע מהו, וסבורני שהוא הפרסקים. עכשיו אומרת יהודית, מסכן רשי, הוא לא יודע מה זה בוטנים. אנחנו יודעים היום שבוטנים, זה לא הבוטנים שלנו היום, בוטנים זה פיסטוק חלבי, אבל הבוטנים הגיעו בכלל מאמריקה. אז אומרת יהודית, אני אביא לרשי פיסטוק חלבי שידע מה זה. הסיפור לא נגמר, יש לי עוד חצי דקה. חזרתי הביתה וסיפרתי לאשתי, מה זה הדבר הכי עסיסי שקרה לי כל חיי, כן? וראיתי שאשתי, בניגוד לכם שאתם מבסוטים וצוחקים, אשתי לא הייתה כל כך מרוצה מהסיפור הזה. נקרקמו פניה. אמרתי לה, אחינו, מה, למה את לא אוהבת הסיפור הזה? עכשיו, אתם יודעת, אשתי, שתזכה לכם ברוכים וטובים, אבא שלה, זיכרונו לברכה, חתן פרס ישראל, פרופסור ישראל תשמה, מגדולים חשובי חוקרי התורה שבעל פה. באמת היהודי חשוב מאוד, הוא נפטר כבר לפני 17 שנה, וכל חייו היה לו לחץ דם גבוה. והיה אסור לו לאכול פיצוחים, והוא אינו אוהב. כל פעם היה שולח יד לפיצוחים, לא היה מרשים. אומרת אחינועם, יופי, יהודי תגיע לשמיים. עכשיו, ברור שליד רשי יושב מי? פרופסור תשמה, שהוא החוקר המובהק של רשי. ועוד פעם, לא ייתנו לו פיסטוקים. אמרתי לאשתי, אל תדאגי עליי. שבוע הבא חזרתי ליהודית ואמרתי לה, יהודי, תעשי לי טובה. בעזרת השם, כשתגיע, שתי שקיות. יהודית אמרה לי, מבטיחה לך. עכשיו, בשנים האחרונות לא הייתי בקשר עם יהודית, אני לא יודע, הייתה כבר אז בת 80, כן? סביר להניח שכבר בשמיים, גם רשי וגם ישראל תשמה קיבלו, אז אנחנו נגיע לשמיים בעזרת השם ונבדוק. תודה רבה, בשורות טובות לכולם.